שלום לכולם, אנחנו בעין היה שבת ב' בגמרא בדף עין זין, עין היה שבת ב' פסקה עמוד 149 פסקה כ"ו. תכף יגיעו דפים למי שאין. פעם קודמת עסקנו בסוגיית השטות. עכשיו אנחנו הולכים בעצם לסוגיה אחרת לגמרי, אבל תכף נראה שגם היא כמובן סוגיה חשובה מאוד. אז אנחנו בעין היה שבת ב' אצלנו במילה האחרונה, משיך לה או משיק לה. מה זאת המילה הזאת משיק לה? אומרת הגמרא, משי כולה. אומר רש"י, משיק לה ספל גדול שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו. פעם לא היה אמבטיה ולא הייתה מקלחת, אז היה כנראה איזה קערה גדולה כזאת, איזה מין חבית גדולה, משהו כזה, שאנשים כולם היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם בו. זה קודם כל המילה הזאת משיך לה או משיק לה, ספל גדול שהכל רוחצים ידיהם שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו. אפשר לומר כיור כזה גדול, אולי משהו כזה, זה קערה, כיור, גיגית, משהו בכיוון הזה. ולמה זה נקרא, אומרת הגמרא, משיק לה? אומרת הגמרא, משי כולה. המילה הזאת מורכבת משתי מילים, משי כולה, מה זאת אומרת? משה כולה לפי רש"י, רוחץ את הכל. משה רוחץ, כולה הכל. אם כן, הגיגית הזאת, הקערה הזאת, הספל הזה, הוא רוחץ את הכל. כולם מתרחצים בו, ידיים ורגליים. טוב, מילה שנייה שקשורה לזה, משיקלת, לא משיקלה, אלא להוסיף עוד תף, משיקלת. מה זה משיקלת? אומר רש"י, ספל קטן ונאה. כלומר, אל מול המשיקלה, שהוא כלי גדול, ספל גדול, שהכל רוחצים בו את ידיהם ורגליהם, אז יש ספל קטן ונאה, ספל קטן ויפה, והוא נקרא משיקלת, משיה קלת. מה זה משיה קלת? אומר רש"י, משיה קלת מיוחד לחשובים, כמו קלה, כלומר הוא רוחץ את הקלה, ואישה חשובה לרחוץ ממנו. אם כן, יש ספל גדול, שכולם רוחצים ממנו, ידיהם ורגליהם, הוא נקרא משיק לה, רוחץ את הכל, משה כולה. ויש כלי קטן, ספל קטן ונאה, שהוא גם קטן וגם נאה, כלומר בניגוד לספל הראשון שהוא גדול, הספל הזה קטן, בניגוד לספל הראשון, או לא בניגוד, אבל אין הדגשה שהספל הגדול הוא נאה, הספל הזה הוא נאה, והוא ספל קטן, שמי שרוחץ בו זה רק אנשים מיוחדים, שהם קלה או אישה חשובה, מיוחד לחשובים, משיקלת, משיה קלת, רוחץ קלה. ולאו דווקא קלה אומר רש"י, אלא מיוחד לחשובים, כמו קלה ואישה חשובה לרחוץ ממנו. טוב, שתי הפסקאות האלה כמובן קשורות זו לזו. אני לא מאמין שהיום אנחנו נסיים את שתי הפסקאות, אבל לפחות את החלק הראשון ננסה לעמוד בו. אם כן, הכלי, הספל הגדול שרוחץ ידיים ורגליים, הוא נקרא משיק לה, כי כולם רוחצים בו את ידיהם ואת רגליהם. אומר הרב, פסקה קבע, הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שאין כולאות את מטרתן. עמוד 149 פסקה כ"ו בצד שמאל למטה. יש סיכוי שיהיה צילומים? מה? 149 יש לכם? יש, יש. 150 גם יש? אין. צילמת 10 דפים, צדיק. אוקיי, טוב, אז נסתדר בעל פה. לא נורא, נסתדר, זה לא הרבה מילים. אנחנו גם לא נתמקד בעיקר בפסקה, אנחנו נעשה סיבובים, אז זה בסדר. בסדר. משיק לה, משיק לה. אומר הרב, הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שאין כולאות את מטרתן לפנימיות הנשמה, והיה מחנך הקדוש. הערה ראשונה. הערה שנייה. טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצוניות מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו. העוסק בהן הוא מקיימן בחרדת קודש. לא רק יחידי סגולה, עשירי עם, כמו למשל מה שיקלת, הקלה והאישה החשובה, הם הנזקקים אל הניקיון. אלא מי שנזקק אל הניקיון, אלא כל קהל השם כולו כאחד, מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית. ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים, המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. עוד כמה שורות. הרחיצה כוללת היא, וכל המזלזל בנטילת ידיים, אומרת הגמרא בסוטה, נעקר מן העולם. באין הבדל בין עני לעשיר, בין חי חיים מפונקים לחי חיים פשוטים. הטהרה החיצונית עושה היא את פרייה בתוכיות הנשמה, וכל עניין תוכי שבחיים הוא מורשת עולמים שווה לכל. כמו שהאוויר ואור השמש הוא שווה לכל. משיק לה, משיק כולה. טוב, יש כאן בעצם שתי סוגיות. סוגיה ראשונה, סוגיית הניקיון. צריך פעם להתעכב על סוגיית הניקיון. סוגיה שנייה, מה היחס או איך ייווצר היחס הנכון בין, נקרא לזה, הופעות הניקיון השונות. כבר נדבר על זה. קודם כל, סוגיית הניקיון. אומר הרב משפט אחד ונסה להבין אותו. הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שאין כולאות את מטרתן לפנימיות הנשמה, והיה מחנך קדוש. בואו נברח למקום אחר. ידוע הברייתא, רבי פנחס בן יאיר, שעל פיה נכתב ספר מסיעת ישרים, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, וכולי זה הדרך. מה זאת הנקיות שעליה מדובר? אומר רש"י במקום, תסתכלו, עבודה זרה דף כף, נקיות, נקי מן החטא. כלומר, אדם שהוא זהיר מלעבור עליו וזריז לקיים עשה, הוא יהיה נקי מן החטא. כלומר, לא רק נקי מהמזיד, שהוא לא שגגה, אלא נקי אפילו מהחטא, שהוא שגגה. אם כן, איך רש"י מסביר את מידת הנקיות בברייתא? נקיות רוחנית. נקרא לזה נקיות אלוהית. טוב, מסילת ישרים. איך הרמח"ל מסביר את הנקיות הזאת? תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות. ומה עוסקים פרקי הנקיות בספר מסילת ישרים? איזה נקיות? נקיות המידות. אם כן, רש"י מדבר על נקיות הנשמה, נקרא לזה כך, והרמח"ל מדבר על נקיות הנפש, נקיות המוסר. אומר המהרש"א במקום, תסתכלו אחר כך, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. איזה נקיות? אומר המהרש"א, נקיות הגוף. לא שהמהרש"א חולק על רש"י ועל הרמח"ל, אם אפשר לומר את זה, אלא שיש כאן שלוש מדרגות של נקיות שצריכות להופיע בעולם. מדרגה אחת נקרא לה נקיות אלוהית, מדרגה שנייה נקרא לה נקיות מוסרית, נפשית, מידותית, מדרגה שלישית נקיות גופנית. עכשיו, הפירוש של המהרש"א הוא פירוש לעניות דעתי מופלא מאוד, למרות שזה הפשט. למה זה מופלא? כי הרבה פעמים כשאדם מגיע למצב של זהירות מלעבור עבירה, או זריזות לקיים מצווה, כלומר כשהוא מפליג בעולמות רוחניים עליונים, הוא יכול להגיע למקום כזה שהוא מזלזל בממדים התחתונים של המציאות, כמו למשל תיקון מידות, וקל וחומר תיקון הגוף, נקיות הגוף כפשוטו. סליחה שאני מדבר ברור. להתקלח. זה לא רק להתקלח, זה כל משהו גופני אצל האדם, שזה הגוף שלו, הבית שלו, הרכב שלו וכו'. כל משהו כלי חומרי בעולם הזה. אם כן, היות ויש באדם נטייה, כשהוא מפליג לעולמות רוחניים עליונים, לזלזל בממדים הגופניים התחתונים, אומר לך המהרש"א, מה שרש"י אומר נקי מן החטא זה נכון? אני אומר כן, זה דור אחר, כן, אבל מה שהרמח"ל כותב, נקיות המידות, גם זה נכון. אבל עוד לפני שני אלה, או תכף נראה ביחד עם שני אלה, נקיות הגוף. אני יודע שניקיון זה, שאבק זה לא חמץ, והילדים זה לא קורבן פסח. אני מכיר את זה. אבל מצד שני, בואו קצת נסנגר על ישראל, שמנקים גם את האבק בתריסים, וכולי, לפני פסח. זה שאנחנו משקיעים זמן, משקיעים מאמצים, משקיעים כוחות, לנקות את הגוף, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. כולנו אוהבים לזלזל בזה. כולנו אוהבים להגיד, באמת, האבק זה לא חמץ וילדים זה לא קורבן פסח. נכון מאוד. בזמנו, לפני כמה שנים, כתבתי באלון מאמר על החשיבות של הנקיות הגופנית ומה חשיבותה מצד עצמה ולמה היא מביאה. קיבלתי על המאמר הזה המון תגובות מאימהות ואבות שעוסקים רבות בניקיון פסח, וסוף סוף יש להם סנגוריה על עצמם קצת. אז מצד שני, להשתעבד לגוף, ללקק את האוטו עם הלשון, גם זה מוגזם. ברור. אבל מצד שני, לא לזלזל בנקיות הזאת. מלבוש תלמיד חכם, אומר הרמב״ם, פוסק להלכה, מלבוש נאה ונקי, זה לשונו. שלא יהיה יותר מדי מזולזל, כמו אומר הרמב״ם, מכנסיים או גלימה שנסחבת על הקרקע והיא כולה בלויה, או שלא יהיה מפואר יותר מדי, כמו ילבש זהב שמושך תשומת לב וכדומה. מלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. זה לשונו. נקיות ונאה. נאות נקרא לזה. לכן קודם כל, היות ויש נטייה אצל אדם רוחני לזלזל בכליו הגופניים, החל מגופו והמשך בכל מערכת החיים שבתוכה אנחנו חיים, אומרת המשנה לפי המרשה, אומרת הברייתא לפי המרשה, אם אתה רוצה שהתורה תפעל בך באמת זהירות ובאמת זריזות כלפי שמיה, תבדוק את עצמך אם אחרי הזהירות ואחרי הזריזות כלפי שמיה, אתה נקי בגוף שלך. מביאה לידי נקיות. ואם תגידו טוב, זו דרשה יפה. זאת לא דרשה, זאת הלכה. מי שיש לפניו ספר, כדאי לפתוח, אין היה שבת ב', עמוד 6. גמרא מסכת שבת פרק רביעי, הלכה פשוטה, הלכה ברורה, הלכה ידועה. למדנו את זה בקורס חכמינו פעם, מי שלמד. דף ממתת עמוד א', אין היה שבת ב' עמוד 6, אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי. אדם שמניח תפילין, הוא מעיקר הדין, אדם מניח תפילין כל היום, אדם לא יכול להניח תפילין בגוף מלוכלך. קודם כל כפשוטו, תפילין צריכים גוף נקי, כאלישע בעל כנפיים, ואז מתחיל הסיפור שאנחנו מכירים מקורס חכמינו, אלישע בעל כנפיים. מה היא? שואלת הגמרא, מה זה גוף נקי? אמר רבי, כדי שלא נתבלבל ונחשוב שגוף נקי זה גוף רוחני נקי. זה גוף פיזי נקי. מה זה גוף נקי? למה חז"ל אמרו שתפילין צריכים גוף נקי? מה היא? אביי אמר שלא יפיח בהן. חז ושלום, אדם יכול להוציא מתוכו ריחות במחילה מכבודנו, שלא יפיח בהן. אדם לא יכול להיות עם תפילין כשגופו מלוכלך. כשהוא מוציא מתוכו ריחות לא נעימים. דרך אגב, שמעתי תלונות, לא אחת ולא שתיים ולא עשר ולא עשרים, שכשהן מגיעות לפגישה, אז הבחורים מגיעים, סליחה שאני אומר, מסריחים, נא להתקלח לפני הפגישה. אומנם תלמיד חכם לא יוצא מבוסם לשוק, לא צריך לשים פסמים ודאודורנטים, בסדר, אבל מצד שני, אם יש לך קשרים בזקן, זה לא אומר שאתה יותר צדיק. ולא מצחיק בכלל, דברים פשוטים. זה עצוב מאוד שבנות ככה אומרות. מצד שני גם לא להשתעבד. זה סך הכל הגוף, זה סך הכל כלי. זה לא המהות, לא בזה צריך לשים את מרכז הכובד של החיים. מצד שני, לא לזלזל. אז שואלת הגמרא, מה זה גוף נקי שתפילין צריכים גוף נקי? תירוץ ראשון, אביי אמר שלא יפיח בהן. אומר רש"י, שיכול להעמיד עצמו בשעת הרוח, שהוא חס ושלום יכול להוציא ריח ממנו, אז אם הוא יכול להעמיד את עצמו, יניח תפילין, יהיה עם תפילין. לא יכול להניח את עצמו, להעמיד את עצמו, ילך להתפנות ואחרי זה יניח תפילין. ב' רבא אמר שלא ישן בהם. מה יכול לקרות כשהוא ישן? אומר רש"י שני דברים. א', שמא יפיח, כמו כשהוא ערני. ב', או יראה קרי. או חס ושלום, יראה קרי, הוצאת זרע לבטלה. זה רש"י רבותיי, זה לא המצאה, זה לא ספר דרשה. זה פשט ההלכה. למה היום אנחנו לא הולכים עם תפילין על הראש? למה אף אחד מאיתנו עכשיו לא עם תפילין על הראש ועל היד? בגלל הסיבה הזאת. כי תפילין צריכים גוף נקי, ולא בטוח שאנחנו מסוגלים לשמור על נקיות הגוף. כפשוטו, בלי דרשות עכשיו. כפשוטו. אבל אומר רש"י, אם יכול להיזהר שלא ישן בהם, כלומר שיהיה כל היום עם התפילין, חוץ מהשינה כמובן, כי בשינה האדם לא שולט על עצמו, אבל אם יכול להיזהר שלא ישן בהם, באופן מסוים לא שולט על עצמו, אבל אם יכול להיזהר שלא ישן בהם, כל הגופים נקיים בהפכה, שיכולים להעמיד עצמם. כלומר, אדם יכול לשלוט על עצמו לפחות לעניין הפכת הריח, לעניין הוצאת קרי בשינה זה יותר מסובך, אבל לעניין הפכת הריח, אדם יכול להעמיד את עצמו. לכן, מעיקר הדין, אדם צריך להיות עם תפילין כל היום. וכן, מה ראינו פה? אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי. מה זה גוף נקי? שלא יפיח בהן, שלא ישן בהן. וכן, אל תגידו, זו דרשה של המערשה. אבל רש"י אומר, נקי מן החטא. רק המרשה אומר נקי מן הגוף. נקי בגוף זאת הלכה. הלכה פשוטה. הרב כאן בעיניה על הפסקה הזאת, הנה שבת ב' עמוד 6, פסקה א', אומר הרב, עולה קומה. הגוף הנקי עולה לקומת גופת הנפש, גופת המוסר, סליחה, מרמת גוף הנקי עולה למדרגת הנפש הנקייה, המוסר הנקי. אומר הרב, כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, יש באדם ברוך השם הרבה קומות, קומת הגוף, הנפש, השכל, הנשמה. הרבה פעמים שלנו נטייה, כמו שאמרנו מקודם, מזלזל בקומות התחתונות שלנו. לא נכון. כלל גדול הוא. כשהרב אומר כלל וכלל וחומר גדול, אז זה כלל גדול. זה עקרוני מאוד. כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם, בענייני ההשלמה האנושית, יש דברים שהם פחות בעלי מעלה מבחינת מהות האדם. גוף נקי זה לא מעלת האדם. גם ג'ירפה יכולה לעשות אמבטיה. או מקלחת לפחות. אמבטיה זה נראה קצת מסובך. מקלחת. אז גם ג'ירפה צריכה להיות נקייה באיזושהי מידה. לא אמרנו שלא. אבל עם כל הכבוד, זה לא מעלת האדם להיות נקי בגוף. וכל מה שמסתובב מזה ומסביב לזה. אז דברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדים אותם בזמן. למה? והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. כאן הרב נוגע בזווית קצת אחרת. שמבחינת סדר ההופעה, המעלות התחתונות שבאדם, ההשלמות האנושיות התחתונות שבו, כמו למשל גוף נקי, זה קודם בזמן לפני המעלות העליונות שבו. לכן גם תינוק קטן, במה מטפלים בו? אוכל, חיתול נקי. אוכל בזמן, חיתול נקי. לאט לאט, קצת אהבה, השקעה, תיקון מוסרי, ואז אחר כך הוא מתחיל כבר ללמוד, שכל, ובגיל 13 מקבל נשמה, וכו'. אז עוד פעם, כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם, בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות, שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. למה כזו ברוך הוא מופיע את ההופעה הזאת בסדר הזה, שדרך ארץ, גוף נפש, קדמה לתורה? למה? מפני שהמעלה הקודמת, שהיא כמו בסיס לה, צריכה להיקדם. זה המשפט שאנחנו מחפשים. המדרגה הבסיסית, הגופנית והנפשית, היא מדרגה קודמת למעלה האלוהית. לכן הרב כאן אומר, למה דווקא תפילין? תפילין זה כבר השכל האלוהי, הנשמה האלוהית. אם אין הכנה מוקדמת של גוף נקי, והרב הוסיף כאן יותר של נפש נקייה, אז לא שייך לקבל עכשיו שכל אלוהי ונשמה אלוהית. לכן תפילין צריכים גוף נקי. אבל, אני קורא, אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, כאן הרב מתמקד במידות, כמו הרמח"ל, טהרת המידות, בנטייה נקייה, אל הצדק והיושר, המוחש והמורגש, ושנאת הרשע והעוול במידה הגלויה, וכו' וכו', אני אומר, אני מדלג, כל זה, אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי מזוהמת הרישה המיוחדת לחייתו טרף, וכו', בין ברמת הגוף, בין ברמת הנפש, על כן מי יוכל לעלות אל הר השם, להתאחד במוסר הנשגב והעליון הנרצה על פי הקדושה העליונה מכוונת בתפילין, שהתפילין זה בעצם המוסר והערך האלוהי, רק מי שגופו נקי. גופו כפשוטו וגופו בנפשו. שהמוסר הטבעי כבר קנו לו כראוי, ולא הפסידו במעשים רעים ומידות אחורות ורעות. אז הרב כאן הולך כמו הרמח"ל. בכל אופן, אם כן אנחנו חוזרים, והמחנך הקדוש אומר כאן הרב, אני חוזר אלינו, הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה. מי שחושב שכדי להיות טהור, כדי להיות קדוש, כדי להיות צדיק, כדי להיות קרוב אלוהי, אלוהי, מה שקוראים היום להתחזק. כדי להתחזק, אתה צריך לברוח מהגוף שלך, אתה צריך לברוח מכוחות החיים הטבעיים שלך, נתמקד בפסקה, אתה צריך לברוח מהנקיות, אתה טועה. לכן הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שהן קולעות את מטרתן לפנימיות הנשמה. והיה מחנך קדוש. מחנך קדוש זה פסוק בזמן מלחמה. התורה אומרת אותו כמה פעמים. בזמן מלחמה, מחילה מכבודנו, אתה רוצה להתפנות ממה שאתה לא צריך שיהיה בגופך, ללכת לשירותים, מחוץ למחנה. ואחרי שאתה עושה את צרכיך, תכסה את צרכיך. מה אתה חתול? אפילו חתול מכסה את צרכיו. והגמרא אומרת שצריך ללמוד מחתול, דרך ארץ. לכן נגיד מה אתה כלב? יש איזה פרסומת כזאת, חס ושלום, יא כלב תהיה בן אדם. חס ושלום. אז בהקשר הזה אנחנו יכולים להגיד, יא בן אדם תהיה חתול? זה א' ב'. לכן מ-א', נקודה ראשונה בסיסית מאוד פשוטה מאוד. ניקיון גופני בכלים של האדם, כלי גופו, כלי דירתו וכו' וכו'. ניקיון זה ערך רוחני. הקב"ה הוא ברא את הגוף כמו שהוא ברא את הנשמה, הוא רוצה ניקיון הגוף, לא הייתי אומר כמו שהוא רוצה ניקיון נשמה, מדרגות, אבל הוא רוצה ניקיון הגוף. ולכן קודם כל יסוד הכל, זה שיש מילה בלשון ארמית, שהיא דומה ללשון הקודש, משיקלה, שהיא ספל גדול, שרוחצים בו את הידיים ואת הרגליים. לא חבל לבזבז מילה על כלי שמכיל מים לרחוץ את הידיים ואת הרגליים. לא, לא חבל. רחיצת הידיים והרגליים זה דבר חשוב. בזמנם שלא היה מים, היום ברוך השם יש מים, אפשר לחוץ את כל הגוף. הערה עקרונית ראשונה, תכף ניכנס יותר פנימה בהערה הזאת. בבקשה, יורם.
יש אומרים שזה אולי
אפילו פיתוח
נפש שנקרא, מכיוון שמייחסים את זה שהיהודים לא יתפתחו במגפות, כמו מגפה שחורה, במגילת הידיים. אולי זה גם באמת ברמה של פיקוח נפש, שאם לא תעשה את זה, אולי לא
תסתכל
לעשות המצוות.
תראה, יש ביטוי כאן בגמרא, כמו ששמת לב, הגמרא בסוטה, כן, הרב מזכיר את זה, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. עכשיו, לנטילת ידיים יש שני טעמים מרכזיים. יש טעם אחד שהוא טעם של נקיות הגוף, כפשוטו, אדם קם בבוקר צריך ליטול ידיים, למה? כי בלילה הוא נגע במקומות המחוסים. נגע מתחת לבית השכי, נגע בסערות, נגע בכל מקומות וכו'. אז הידיים מלוכלכות. אז קודם כל תנקה את גופך. זה הטעם הפשוט של נטילת ידיים. טעם יותר עמוק, איכון לקראת אלוהיך ישראל. כמו שהכהנים היו בהם למקדש, היו נוטלים את ידיהם ואת רגליהם. נטילת ידיים ונטילת רגליים. מאוד מעניין. הרמב"ם פוסק להלכה שכהן שלו לדוכן, צריך ליטול ידיו ורגליו. מאוד מעניין. ולפי המקובלים זה צריך להיות בשפיכה אחת. כלומר, הקשר בין ידיים לרגליים, מאוד מעניין. סוגיות עצומות. נעזוב את זה כרגע. אם כן, נקיות הגוף, נטילת ידיים היא לא רק נקיות הגוף, היא הכשרה והכנה להופעת נשמה. ולכן מה שאתה אומר זה פשט ראשון. כלומר, יכול מאוד להיות שנטילת ידיים זה מה שמנע מעם ישראל במהלך הדורות לחלות כפשוטו. נכון, אבל היום אנחנו לא נוטלים ידיים עם סבון. כלומר, מי שרוצה לצאת ידי חובת נטילת ידיים, הוא לא יכול לשטוף או לחוץ את הידיים בסבון. הוא צריך ליטול ידיים מכלי על פי כללי ההלכה. כי מעבר לממד הניקיוני הפיזי, שהוא חשוב מצד עצמו, יש ממד ניקיוני רוחני. עכשיו, הערה חשובה, וזה כן רוצה להגיד. נקיות הגוף יש לה ערך אלוהי. זה לא שנקיות הגוף יש לה ערך כי היא מובילה, רק כי היא מובילה לערך רוחני. למרות שגם זה נכון, ותכף נראה שהרב אומר את זה. אם הקדוש ברוך הוא ברא גוף באדם, הקדוש ברוך הוא מצפה שנתפקד אותו בריא, נתפקד אותו תקין, נתפקד אותו נכון. התפקוד הגופני הנכון זה גוף נקי. זה רצון השם. אני עולה עכשיו למקום אחר לגמרי, ואני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת. אבל זו סוגיה חשובה ביותר, שיש לה השלכות חמורות מאוד, ואני לא רוצה שאף אחד יבין כאן שום פסק הלכה, בשום פנים ואופן. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא לבוש, כלומר הוא צריך לקנות בגדים, או לפחות להרוג בגדים, כדי להיות לבוש, קודם כל מצד הגנה מהקור, ובית מצד היותו מוסרי, וכו'. בית, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו חתולים שארוחת צהריים וערב מזומנת לנו בפחי הזבל. אדם צריך להכין את מאכליו. וכל זה, הלבוש והאוכל של שני הממדים הכי בסיסיים של הקיום של האדם, דורשים מאמץ. היום הם דורשים כסף, פרנסה. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, ולתפקד את הגוף צריך לעבוד, אז גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים, אומרת הגמרא. אז כחלק ממכלול נקיות הגוף, זו גם לקיחת האחריות על כלי החומר של האדם, שאחד מהיסודות של האחריות הזאת זה אחריות על הפרנסה. איך הדרכים? מה תהיינה הדרכים? זה כבר שאלה. אבל זה לא בושה לקחת אחריות על הפרנסה של המשפחה. כל מלאכה מכבדת את בעליה. וזה שאדם לוקח אחריות בעצמו, על עצמו, זה דבר גדול. זה ברכת המזון. אל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם, ואפילו לא לידי הלוואתם. אלא לידך. איך לידך? נפתח את הידיים. אנא השם מושיע נא, אמרנו אתמול. אנא השם מצליח נא. לא יורד כסף מהשמיים? בדקתי באינטרנט. לא יורד?
המשפט הזה
הולך, איך? בדקתי באינטרנט.
לא, גדול האדם
זה... גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. גמרא, ברכות, דף ח'. הרב שם אומר דברים יסודיים מאוד, רבותיי, אולי כדאי לפתוח את זה, לא תכננתי, אבל בואו נכנע. הרב שם אומר דברים חשובים ביותר. אם זה חידוש, אז כדאי לקרוא את הפשט הזה. גמרא ברכות דף ח', אין היה ברכות א', עמוד 41, פסקה ק' א'. אומרת הגמרא, אני קורא, ואמר רבי חייא משמי ברעמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו. דרך אגב, הנוסח המדויק בגמרא זה לא גדול הנהנה מיגיע כפו, אלא גדול הנהנה מיגיעו, זה הנוסח. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. איך אנחנו יודעים? דאילו, אבל שאף אחד לא יפסיק מכאן מסקנה, אמרו במכון מאיר צריך ללכת לפרנס, לעבוד, להתראות. אמרנו, אף אחד לא מסיק כאן שום מסקנה מעשית. אנחנו עכשיו לומדים עיקרון. מתי כל אחד מאיתנו יבטא את זה בפועל, ואיך, ובאיזה מינונים, ועם הסדרי עדיפויות? זה כבר כל אחד, זאת שאלה אישית, ובירור עצמי. אבל העיקרון, פרנסה בכבוד, זה לא איזה חידוש גדול, זה הפשט. ואמר רבי חייא ברעמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. איך אנחנו יודעים? דאילו גבי ירא שמיים כתיב תהילים קי"ב, אשרי איש ירא את השם. אם כן, לגבי האדם שהוא ירא את השם, כתוב אשרי. הוא רק מאושר, הוא נותן לעצמו אישור. ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, תהילים קכ"ח, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך, לא רק אשריך, גם טוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. דרך אגב, זה פילי פלאות. ולגבי ירא שמיים, לא כתיב בי וטוב לך. איפה זה וטוב לך לפי הגמרא? בעולם הבא. אם כן, אדם שהוא ירא שמיים, לא טוב לו בעולם הבא. זה הפוך. טוב, נעזוב את הדיוק הזה. אומר הרב, רבותיי, זה א' ב' הפסקה הזאת בעיניה. חייבים להכיר אותה. אין היה, אני חוזר שוב, אין היה ברכות א', עמוד 41, פסקה ק' א'. ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו. אדם הלך לעבוד, בסוף היום יש לו 100 שקלים בכיס. מגיע לו. עבד בשדה, 100 שקל בכיס. יפה מאוד. ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו, היא היותר שלמה של, וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. שימו לב, עלינו עכשיו ממימד של פרנסה, כלכלה, גוף, אם אפשר לומר נקיות הגוף, אחריות על הגוף. חוץ מהממד הזה של האחריות על הגוף, עלינו עכשיו למדרגה המוסרית של האדם. אומר הרב, יש הרבה הרגשות מוסריות שאדם מרגיש בנפשו כשהוא עושה מעשה טוב מבחינה מוסרית. אומר הרב, ההרגשה של נהנה מיגיע כפו, הרגשה מעולה, כשאדם אחרי יום עבודה, ניקח את הדוגמה הזאת, הוא שכרו בצידו, מתוך מאמציו, מתוך השתדלותו, הוא התפרנס בכבוד, מתוך ההשתדלות והמאמץ האמיתי שלו, ההרגשה הזאת היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. ההרגשה הזאת של נהנה מיגיע כפו, הוא נהנה מזה שהוא יגע בעצמו ויש שכר לפעולתך. זאת ההרגשה היותר מעולה מכל ההרגשות המוסריות שבאדם. מה יותר מהחסד? אדם עשה מעשה חסד, הוא מרגיש טוב. אדם לא כעס, הוא מרגיש טוב. אדם ויתר, אדם היה מוכן להיות סבלן, הוא מרגיש טוב. מה ההרגשה הזאת של להיות נהנה מיגיע כפי? זה הרגשה יותר מעולה מכל ההרגשות האלה שהזכרנו עכשיו? אומר הרב, כן. למה כן? כי בהיות חקוקה בטבעו של אדם, זה שחקוק בטבע האדם, ההרגשה הטובה, שמה? שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו בכל ענייניו, זה שאדם יכול לקחת אחריות על עצמו בעצמו, הוא חרוץ, הוא אחראי, הוא מבטא את הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן בו, שם בו, שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו, להשלים את עצמו, בכל ענייניו, בין הרוחניים, בין החומריים, תכף נראה את הפרט הזה, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים, ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו. זה לא ראוי שהאדם יישב בחיבוק ידיים עם עצמו, ויגיד שאחרים יעשו את המלאכה בשבילי. איך זה מסתדר עם סוגיית האברכים והמלגות? אמרנו, לא פוסקים פה עכשיו הלכה. סוגיה בפני עצמה צריכה ברור, תלוי מי, תלוי מתי, תלוי למה, וכמה סוגיה עצומה. וגם, לא רק שלא ראוי שאדם יישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו בשבילו, כלומר, החברה תעשה בשבילו, וגם על ההשגחה האלוהית, אדם אחד יגיד, אני יושב בחיבוק ידיים, שמישהו אחר יעשה. א' אומר לך הרב, לא. ב', אני יושב בחיבוק ידיים, אלוהים יעשה. לא מישהו אחר. אלוהים. לא? וגם על ההשגחה האלוקית, ראוי שיקבע בנפשו שלא יאטה להיות סומך, כי אם במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. תסמוך על הקדוש ברוך הוא רק במה שהקדוש ברוך הוא לך, רק במה שאתה לא יכול לעשות בעצמך. אתה תעשה את שלך והקדוש ברוך הוא ישפיע. פתח פתח קטן כפתחו של מחט, הקב"ה יפתח פתח גדול כפתחו של עולם, של אולם. הבא להיטהר, מסייעים בידו. אבל אם לא תבוא להיטהר, לא יסייעו בידך. לכן, על אחרים אני לא סומך, כי יש לי בחירה חופשית, אני יכול להיות אחרי, יכול להיות חרוץ. על הקדוש ברוך הוא אני לא סומך, בהקשר הזה, אלא במה שאני לא יכול לעשות בעצמי. כי כל מה שידו מגעת, עכשיו משפט חשוב מאוד, כי כל מה שידו מגעת, כל מה שאדם יכול להשתדל בעצמו ולהביא את עצמו לידי ביטוי על ידי בחירתו החופשית, בכל תחום שהוא, זוהי השלמות שהשפיעה ההשגחה האלוהית ליתן לו כוח לעשות חיל, כדי שיהיה בידו טובו. כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, בידך לעשות את החיל. כזה בחור ייתן לך סייעתא דשמיא, ייתן לך הצלחה בזה וכו'. אבל הכוח הזה, שהקדוש ברוך הוא כביכול השאיר איזה חלל במציאות כדי שאני אקח אחריות, בין חומרי בין רוחני, זה שותפות עם הבורא בבריאה, זה לא פחות מזה. כדי שיהיה בידו טובו, כדי שהטוב האלוהי והחומרי יהיה בידיו של אדם. אני קורא את כל המשפט הזה. ההרגשה המעולה של נהנה מגיע כפו היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. כי בהיות חקוקה בטבעו של אדם, ההרגשה הטובה שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, שהיה חופשית, ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו בכל ענייניו, חומרי ורוחני, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו מצד אחד, בית מצד שני, וגם על ההשגחה האלוקית ראוי שיקבע בנפשו שלא יעתה להיות סומך, כי אם במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. כי כל מה שידו מגעת, כל מה שאדם יכול לקחת אחריות בעצמו, זוהי השלמות שהשפיעה ההשגחה האלוהית ליתן לו כוח לעשות חיל, כדי שיהיה בידו טובו. אומר הרב, הכוח המוסרי הזה, שימו לב, עלינו מנקיות הגוף לאחריות על הגוף למדרגה מוסרית שהיא המדרגה יותר מעולה מכל המדרגות המוסריות. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם אל רוממות מעלתו, כי כמו שהוא יודע שהוא לוקח אחריות על גופו ונפשו, כאן מדובר על הגוף, גם ישתוקק, כי ישתוקק גם כן להשתלם בתורה, בחוכמה ובמעשים טובים. כמו שאדם לוקח אחריות בבחירתו החופשית, מתאמץ, משתלם, שובר את השיניים, שובר את הרגליים, בענייני הגוף, הוא ייקח אחריות בענייני הרוח, בענייני המידות, בענייני המעשים הטובים, בענייני תורה, בענייני רוחני. הוא לא יצפה שהרבנים במכון מירסו בשביל אותה עבודה. הוא יעשה את העבודה בעצמו. ייקח את האחריות, יקבל ממישהו צריך לקבל את מה שצריך לקבל, ויתחיל לעבוד בעצמו. כי ישתוקק גם כן להשתלם בתורה, בחומה ובמעשים טובים, הכל כדי להיות נהנה מיגיעו, ולא יצטרך להיות מהניזונים בצדקה. הרב אומר במקום אחר, אין היה ברכות א' גם בהתחלה, שהגאון מווילנה היו באים אליו מגידים מהשמיים, ומגלים לו סודות תורה, והגרא היה מסלק אותם, היה אומר להם, לכו מפה, אני לא רוצה שתגלו לי סודות תורה, אני רוצה להגיע לזה בעצמי, רוצה עבודה, לא רוצה לקבל מתנות. אבל ירא שמיים, לכן כל זה גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים, כי מה יכול להיות אצל ירא שמיים? יותר מההרגשה ותדריכהו למעלות רמות, יותר מההרגשה של יראת שמיים המופשטת. למה? שאף שתמריצהו, אף שתמריצהו לאחוז בעבודה, אבל הרבה פעמים אדם ירא שמיים, לצערנו הרב זה יכול להיות, יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות. הוא ירא שמיים, הקדוש ברוך הוא יעשה, מה אתה דואג, הכל בסדר. אבל יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות, ולצאת ידי חובותיו ברעיונות טובים וקדושים, הממלאים לבבו. יש לי רעיונות טובים, רעיונות קדושים, מחשבות, רעיונות, תיאוריות. מה עם המאמץ בפועל, המעשי, ההשתדלותי? הרעיונות. כמו שתמיד אנחנו צועקים פה, השם הוא המלך. יפה מאוד, יישר כוח, השם הוא המלך. צוין, השם הוא המלך. איך הוא מולך? דרכך הוא מולך, מה אתה עושה כדי שמולך דרכך? דרך עם ישראל הוא מולך, מה אתה שותף לבינן האומה? אל תגיד לי רעיון השם הוא המלך. אתה גם חתול יודע להגיד השם הוא המלך. איך הוא מולך? מה אתה עושה בשביל שהוא ימלוך? אתה קדוש ושמך קדוש, יפה מאוד. הוא קדושים בכל יום, יללו חסלע. פירוש אחד, עם ישראל קדושים, הם מגלים קדושת השם. לכן האחריות על הנקיות הגופנית, שאם עלינו קומה, שהיא אחריות על כל ענייני החומר שבאדם בעולם הזה, היא מדרגה חשובה ביותר. כי אין גוף בלי, אין נשמה בלי גוף, כמו שאין גוף בלי נשמה. והאחריות הזאת היא רצון השם שאנחנו נהיה שותפים בה, ונפעל אותה. כמובן, ניצור סדרה עדיפויות. לא כל היום אנחנו ננקה את הבית. כמו שלא כל היום אנחנו נהיה במקלחה. לא, כמו שלא כל היום אנחנו נלך להתפרנס. כמו שכתוב על החפץ חיים, פתחת המקולת, היה צריך 20 שקלים ביום, פתחת המקולת, 20 שקלים בקופה, סגרת המקולת, הלך לישיבה. זהו. אומנם בארץ ישראל, בניין הארץ והחקלאות והבניין כפשוטו וכל בניין המדינה, יש לו ערך רוחני עליון מאוד, זה סוגיות אחרות שדיברנו עליהן כבר. נכון. אז זה לא בדיוק כמו המקולת של החפץ חיים. שם זה המקולת של חיי הפרט. פה זה בניין האומה, זה משהו אחר. נכון. אבל בגדול, אנחנו לא משתעבדים לזה. אבל אנחנו לוקחים אחריות. לכן שאף אחד לא יגיד, טוב, אבל זה המערשה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות. זה איזה רעיון יפה של המערשה. אבל הרמח"ל אמר נקיות המוסר, ורש"י אמר נקיות הנשמה. אין שום סתירה. אני קורא שוב רגע את המשפט הזה. הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה. סליחה שאני אומר, אני באמת לא... בקיץ נדמה לי שאדם צריך להתקלח כל יום, לא? נדמה לי, לא? בארץ ישראל, ודאי בעבודת האדמה בקיבוץ, ודאי. כל יום. מה? אחר
זה לא המקלחת בצד, הוא לא היה גרעה, תחושה
על הפכה וגרעה. על?
על הפכה וגרעה, לא דיבר על מקלחת.
זה יותר גרוע, אני חושב, לא?
לא, כאילו, הרבה ממש צהרחה, זה לא
בטוח. לא, לא, עוד פעם, לא יפיח, זה עניין גופני. קרי, זה עניין גופני. הרב מדבר, דרך אגב, בתחילת הפסקאות כאן, בני השבת ב', יש שם, שם כל מסוגות על רחיצה, מאוד מעניין. מאוד מעניין שמה שהרב אומר על הרחיצה. שם כמה סוגיות בגמרא, מה זאת הרחיצה הזאת. אבל קודם כל רחיצה, כפשוטו. רגע, נראה לך שזה נורמלי שאדם צריך להיות מוזנח מבחינה גופנית? פגשתי פעם יהודי, הגיע פעם יהודי למכון מאיר. הסתובב בהרבה ישיבות, לא נזכיר כמובן שמות. היה בישיבה אחת של זרם מסוים, לא נגיד כמובן שמות. שאלתי אותו, נו, מה הביא לך הלום? אז הוא אמר, אני הסתובבתי שם באותה חבורה, גם בישיבה וגם אצל האברכים בבית, וראיתי כזה זלזול בגוף, כזה זוהמה, כזה לכלוך, כזה זה. אמרתי, לא יכול להיות, כך אומר לי, לא יכול להיות שאלוהים שמח בזה. לא יכול להיות שאלוהים שמח בזוהמה. אסור להתפלל הרי. במרחק מסוים, אם יש ריח. סך הכל זה גוף. אם אתה זוכר, אמרנו באחד השיעורים, מחילה מכבודנו שוב, אדם צריך להתפנות. אז הייתי אומר, רגע, ואסור לו ללמוד תורה, ואדם שהוא צריך להתפנות בגבולות גזרה הלכתיים מסוימים. אם הוא לא יכול להעמיד את עצמו זמן מסוים וכו', לא יכול להתאפק. אז היינו אומרים, רגע, זה עניין רפואי. זה עניין בריאותי, זה עניין גופני. זה אליו מדאורייתא, בל תשקצו. כלומר, אם אני עכשיו צריך להתפנות, ואני לא יכול להעמיד את עצמי על פי גבולות ההלכה. ואני עכשיו צריך ללמוד תורה או אפילו ללמד תורה. ההלכה אומרת לי, אתה עכשיו קם מהכיסא? דרך אגב, זה קרה לי פעם אחת בשיעור בחיי, הדבר הזה. דרך אגב, אדם לפני שהוא חס לשיעור גם הלומד וגם המלמד, וזה צריך לארגן את עצמו לפני כן. כן, פעם אחת צריך באמצע השיעור. בסדר גמור. אחרי זה נתנו שיעור שלם, על אבל תשקץ בזה. שזה הלכה מהתורה, זה לא עניין רפואי. זה הלכה דאורייתא. כלומר, זה רצון השם אם אני או אתה מתאפקים, לא, כלומר, לא מביאים את הגוף, לא מופיעים את הופעת חיי הגוף בצורה מתוקנת, כי אנחנו עכשיו מתעלים מעלות רוחניות, זה לאו דאורייתא, זה לא עברתי על הלכות רופא, עברתי על הלכות ריבונו של עולם. מי לא יודע? לא יודע. תראה, א', יש יחידי יחידים, שלהם ראויה ההנהגה של הפרישות והמעיסה והזלזול וההתרחקות מהעולם הזה. זה ההנהגה של יחידי יחידים ולא הנהגה לרבים. וגם אם אנחנו פוגשים לפעמים אנשים מיוחדים כאלה, זה הנהגה יוצא דופן שביוצא דופן, ולא להכריע ממנה הדרכה לרבים, בשום פנים ואופן לא. ואם האנשים האלה מספיק אחראים, אז הם יגידו לך שזה הנהגה של יחידים. אל תלמד ממני. זה משהו אחר. כמו שהרב אומר, באורות הקודש, שיש מתוכן סגולת ישראל, יש גם פרישות. למרות שהדרך הממוצע היא דרך החיים. והפרישות עם כל מה שמסתעף מזה. כולל הנקיות הזאת. מה אתה מבין במישהו שאומר לך שהוא מתקן תיקונים של מאות שנים, שלא מתקלח כל כך הרבה זמן, והבגדים שלו מרופטים ונזרקים על הרצפה? לא מבין בזה. טוב.
גם הם
הרב תובלים
כל היום, זה לא
ש... לא יודע, לא שאלתי, זה לא ענייני, זה אנשים יחידים, אנשים יחידים זה לא ענייננו. אבל ההדרכה לרבים היא נקיות. לא להשתעבד. אני מקווה שמי שלא יתקלח מאז ערב שבת, יתקלח היום, מתישהו. שלא נקבל תלונות מחר בבוקר מכל מיני גברות נחמדות. זה לא מצחיק, תאמינו, זה לא מצחיק, זה תפיסה עקרונית של תורה. זה תפיסה עקרונית של תורה. אנחנו לא לומדים פה עכשיו הלכות נקיות, אנחנו לומדים פה מה זה תורה. זאת הנקיות הגופנית, זאת קודם כל נקודה ראשונה. בבקשה.
יש מקומות או מצוות
מסוימים
שלא
מקיימים תשעה ימים. תשאל אותם.
איפה
מסתדר? תשאל אותם. למה אני מחויב לענות תשובה? למה שאנחנו לא נוהגים? אני נוהג להתקלח לפחות יותר מפעם אחת בתשעה ימים. דרך אגב, איך זה מסתדר עם שבת ושבת? כלומר, שבת אחת לא מתקלחים לפני שבת אחת. יש ציבור כזה, תשאל אותו. מה מקורותיו, מה רבותיו אומרים על זה, מה העניין בזה? בסדר. ודרך אגב, יכול מאוד להיות שזה מתאים לציבור מסוים. לא מתייחסים לריח, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנתייחס לריח. זאת הלכה בשולחן ערוך להתייחס לריח. אסור להתפלל, סליחה שאני אומר, אם אני נמצא בקרבת פח זבל, יש פה פח זבל, סליחה שאני אומר, מכלל מכבודכם, חיתולים מסריחים פה, אסור לי על פי הלכה להתפלל תוך 400 והריח יותר. אסור. זאת הלכה בשולחן ערוך. מה תגיד נגד הלכה בשולחן ערוך? איך האדמור מעם שינור מוציא שבת ביום שלישי? תשאל אותו, מה אתה רוצה ממני? אני לא מוכן לענות על זה. אנשים יחידים, גדולי גדולים, צדיקי צדיקים, אין לי מושג, אין לי הבנה בזה. אבל אוי ואבוי, אם אתה ואני הקטנים, נלמד להוציא שבת ביום שלישי. בבקשה. זה קשור, עוד פעם, רבותיי, ברוך השם, יש מקום אחד ששם הכל מסודר וגם לפעמים נקי, הכל לפי שורות ולפי מספרים, קוראים לזה בית קברות. נכון, שם הכל מסודר. מוזיאון. בית זה לא מוזיאון. בית זה לא זה לא מספרים ושורות. בית זה מקום שחי. זה מקום של דינמיקה. ברוך השם בבית עם הרבה ילדים, בחופש הגדול, תבוא לי עכשיו הביתה, מאוד מעניין מה תראה. זה בית של חיים. איך שמעתי פעם, נערה אומרת על אימא שלה, שאימא שלה תמיד הקפידה בבית, שאימא שלה כנראה מאוד מסודרת ונקייה, שיהיה קצת בלגן בבית, כי בית זה מקום של חיים. טוב, אז רצה רוב בן אדם זה הפוך, צריך שיהיה קצת מקום מסודר כדי שלא נלך לאיבוד לגמרי. נכון. אבל נקיות וסדר זה דבר חשוב. אבל לא להשתעבד לזה, לא להתמכר לזה. אני אומר לך על עצמי, קבל עם ואינטרנט בעולם, אני משתדל להיות אדם מאוד נקי ומסודר, אבל זה מורכב. זה מורכב. יש אנשים שהם חולי סדר וניקיון. זה לא צריך להגזים עם זה. יש אחד שכשהוא מגיע, הוא רואה את הכיסא לא צמוד לשולחן, זה משגיע אותו, נכון? הוא צריך להכניס את הכיסא לשולחן. אני מהסוג הזה של אנשים. טוב, למדתי קצת להתגמש, בסדר. הכיסא עומד בזווית, בסדר, לא נורא. אני אומר בגדול, צריך לדעת להתייחס לזה בחשיבות ובכבוד. כמו שסיפרתי פה פעם, מישהו פעם כתב לי על האוטו, אחרי שכבר הצטבר שם, הסתבר שכבה רצינית של אבק, גם לי מגיע להתקלח פעם. טוב, גם לאוטו מגיע להתקלח. צודק. טוב, אני אגיד לכם איך הוא נראה כרגע, אבל אחרי נסיעה של שבת, אבל בסדר.
איך זה מסתדר?
דיני בין המצרים. דיני בין זה דין מיוחד. דיני בין המצרים ידידה זה דין מיוחד, זה לא קשור לעניין.
האם ידוע מתי בדיוק נכתב הספר הזה?
איזה ספר?
הרב קוק היה?
לפני כ-130 שנה, זה כתוב בהקדמה, לא זוכל להגיד לך, למה, מה נפקא מינה?
כי התקופה, עצם העובדה, ופה אנחנו רואים את גדולתו מעל ומעבר של הרב קוק, שהוא כתב את זה על מנת ל... כי אנחנו, לא אני אישי, ניצולי שואה, וחוסר סדר היה בלגן פה, אלוהים ישמור. אני יודע שמנהגי הגויים באירופה הצפונית היה פעם בשבוע להתקלח.
הרב כותב, תראה, זה ודאי נכתב לפני השואה, הרב נפטר בתפריס הדיאז, זה ודאי, אבל, שנייה אחת, אבל ודאי, שהרב כותב בכמה מקומות, ודיברנו על זה בשורה אחר דווקא, שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל והוא חוזר אל הטבע, הוא חוזר אל כוחות החיים הטבעיים ואל הטבע כטבע, אז שם הרב משתמש בביטוי הזה, שהנפש הישראלית לא מסוגלת לסבול את שנאת החיים, את הייאוש של החיים, את העניות, את הפנים הצמוקות, כל מה שהוא קשור להופעת גוף, לא הייתי אומר גאה, אבל גוף מורם, בפרט אחרי השואה. הרב כתב לפני השואה. ברור, אתה צודק, זה ודאי קשור אחד לשני. כנראה בין המלחמות, כנראה בין המלחמות. נכון, 17, למניינם השקרי. כנראה שזה היה בין שתי המלחמות הראשונה והשנייה, נכון, כנראה. אבל עוד פעם, צריך לזכור שכל כוחות הגוף מתעוררים, כל הטבע מתעורר, גם היחס אל הטבע החומרי הפרטי, גם הטבע הלאומי, עם ישראל, ציונות וכו', וגם הטבע אל האלוהי, נכון. טוב, זאת נקודה ראשונה שרצינו לחדד כאן בפסקה הזאת, חשיבות הנקיות. לכן בואו נחזור שוב. זה היה מיותר מה שדיברנו עכשיו שעה שלמה?
לא.
לא מיותר. לא מיותר. לא הבנתי. זה שלוש מדרגות שהם אחד. בשלב השני נראה מה היחס בין שלושת המדרגות האלה. רש"י, בואו נחבר רש"י. רש"י נקי מן החטא. עבודה זרה כף, דף כף עמוד ב', תסתכל. אומר רש"י, נקי. זהירות לידי זריזות, זריזות לנקיות, אומר רש"י, נקי מן החטא. הרמח"ל מדבר על נקיות המוסר, והמהרש"א מדבר על נקיות הגוף, תסתכל מהרש"א על הגמרא. שלושתם ביחד, עוד פעם, הכי גבוה, זה שלושתם ביחד. זה בדיוק מה שרוצים להבין. כרגע דיברנו שנקיות הגוף לא יכולה להיות בלי נקיות המוסר, סליחה, שנקיות המוסר ונקיות הנשמה לא יכולה להיות בלי נקיות הגוף. אגב, ברור שנקיות הנשמה זה השיא, אבל דרך ארץ קודמת לתורה. היא הבסיס, היא התשתית, כמו שראינו, תפילין צריכים גוף נקי. זה קודם כל ההגדרה הראשונה של החשיבות של הנקיות מצד עצמה. ב', איך אנחנו מגיעים למקום כזה שיווצר היחס הנכון בין נקיות הגוף לנקיות הנפש לנקיות הנשמה? זה כבר שלב ב'. מי ששם לב, רק בואו נסכם את זה בזה. קודם כל, מה למדנו היום? רגע, מישהו רוצה להגיד משהו, אברהם? כן.
אם אדם רוצה לשמור על הערך של הנקיות של הגוף שלו, למה שלא עושים אותו?
תראה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיית הדאודורנט. האם זה נקרא שאסור להיות מבוסם, שתלמיד חכם לא יוצא מבוסם לשוק? אני לא בקיא, באמת, אני לא בקיא בדאודורנט. באמת, אני אומר דוגרי, אני לא בקיא בזה. כלומר, לא יודע איזה ריחות יש ומה המשמעויות של הריחות האלה וכולי. נראה לי שאם אדם מתקלח, כמו שבני אדם נורמליים נוהגים להתקלח, סך הכל הוא מריח בסדר. ב', אני לא פוסק כאן הלכה נגד דאודורנט או בעד דאודורנט. יכול להיות שהיום זה לא הדאודורנט שחכמים אמרו פעם, זה לא הבושם שאמרו פעם. יש מי שרוצה להגיד שלתלמיד חכם אסור להתבשם, כי זה הגמרא, הגמרא אומרת, זה הלכה, בשכון ערוך. שתלמיד חכם לא יוצא מבוסם לשוק. מכל מיני סיבות מאוד מעניינות, דרך אגב, שחלק מהסיבות האלה הן רלוונטיות היום מאוד. משקף זכר. זה מדהים. כן, אבל יכול מאוד להיות שאם אדם הוא עושה את זה באיזשהו סוג של איזון, של עדינות, יש גם סוגי ריח כנראה יותר חזקים, סוגי ריח יותר מעודנים. יכול שלא על זה חכמים דיברו. צריך לי לראות להלכה מה נפסק להלכה. לא נראה לי שיאסרו את הדאודורנט לגמרי. מה? תלמידי חכמים. בסדר, אוקיי, בסדר. סוגיה, אבל לא...
אתה יכול לקחת לא דאודורנט, והרבה יותר פשוט זה ברית מילה. מה שקורה היום בכל העולם עם העץ וברית המילה וכל הסיפור הזה, וזה הכל קשור.
זה קשור אותו דבר, נכון, נכון. קשור, גם זה קשור. טוב, לכן לא הייתי פוסק פה הלכה אם מותר או אסור דאודורנט. נראה באופן פשוט שזה אפשרי. וכמובן בתנאי שזה בגבולות גזרה. בתנאי שזה בגבולות גזרה. רק בואו נסכם רגע את המשפט הזה שלמדנו היום, ורק נכין את השבוע הבא בעזרת השם. קבע, עוד פעם, הניקיון מחובר תמיד עם הטהרה והקדושה. אם כן, טהרה וקדושה תמיד עם ניקיון. איזה ניקיון? ניקיון הגוף, רחיצת ידיים ורגליים כפשוטו. לכן ספל גדול שהכל רוחצים בו. אל תגיד נקיות זאת מדרגה, נקיות הגוף זאת מדרגה של ההמון שלא קשור לתורה, או מדרגה של תורה לאנשים צדיקים שיודעים איך להכיל את הגוף בתוך התורה שלהם. אבל ההמון שלא יודע איך לחבר את התורה עם הגוף, אז הוא לא שייך לנקיות. התורה והנקיות הולכים ביחד אצל כולם. הכל רוחצים בו. כמו שרש"י אומר, ספל גדול, שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו. לא רק המון הארץ שמשתעבד לנקיות הגופנית, זה לא רק תלמידי חכמים שיכולים, שיודעים איך לחבר את התורה עם הנקיות הגופנית. כולם צריכים להגיע למקום הזה של החיבור הזה. לכן הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שאין קולות את מטרתן לפנימיות הנשמה והמחנך הקדוש. עד לכאן חלק א', חלק ב'. טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצונית מובילות, עכשיו דגש שני, שימו לב, הרב חוזר על המילה הזו כמה פעמים, מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל הלב כולו. מתוך נקיות הגוף נגיע לנקיות הנפש ונקיות המחשבה ונקיות הנשמה. אחרי המעשים יימשכו הלבבות והדעות והאלוהות. זאת סוגיה שלמה שצריך להרחיב את הדיבור, רציתי להרחיב היום, לא הספקנו. תראו רגע עוד שתי שורות, נקרא את זה ונעמיק בזה פעם הבאה. טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצוניות מובילות, נא להדגיש את המילה מובילות, מביאות, מכינות, אף על פי שיש ערך עצום לעצם נקיות הגוף מצד עצמה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הוא רוצה את הגוף נקי, אבל לא רק את הגוף נקי, הוא רוצה גוף נקי שיוביל למידות נקיות, לנפש נקייה ולשכל נקי ולאלוהות נקייה. טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצונית מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו, העוסק בהן ומקיימן בחרדת קודש. לא רק יחידי סגולה עשירי עם, בניגוד למשיקלת, לספל הקטן של הקלה והאישה החשובה, הם הנזקקים אל הניקיון. כל קהל השם כולו, כאחד, מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית. עכשיו משפט, עוד פעם המילה מובילים, ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים, המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. אז פעם הבאה אנחנו נתעכב על היחס הזה, בין הניקיון החיצוני, הגופני, לניקיון המוסרי ולניקיון השכלי, ומה היחס בין שלושתם ואיך נבנית קומה שלמה. בעזרת השם. יישר כוח.